הואיל ואנחנו הולכים לקראת חג השבועות הבא לנו לטובה, חג שבועות שונה מכל חגי ישראל. יש דבר מיוחד שיש בחג שלא קיים בשום חג אחר. כל חג אפשר להיכנס אליו אם הכל מוכן קודם, בלי שום מחנה. בפסח אוכלים את המצה, בסוכות יושבים בסוכה. חג שבועות הוא החג היחיד שהתורה מבקשת מאיתנו להתכונן לחג. בכל חג אחר לא צריך להתכונן. אם מישהו אחר מכין את הכל והכל מסודר ומאורגן, נכנסים ישר לחג. כמובן מקיימים את מצוות החג. חג שבועות הוא החג היחיד שהתורה מבקשת מאיתנו להתכונן לחג. וכך נאמר בקטע הראשון, וספרתם לכם ממחרת השבת יהיה מביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות יהיינה, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה להשם. זאת אומרת, צריך להתכונן, סופרים, כל יום מתקרבים עוד קצת עד שמגיעים ליום חתונתו, זה מתן תורה. אז אוי, וזהו החג היחיד שהתורה מבקשת מאיתנו שנתכונן, שנלך לקראתו, לא רק נגיע וניכנס אל החג, אלא נלך לקראתו. ננסה לראות היום בסייעת הדשמיה היבט מעניין מאוד בהכנה לקראת חג שבועות הבא עלינו לטובה, וכמובן איך את ההכנה הזאת לוקחים איתנו לכל השנה. נפתח את הדברים בצורה הבאה: חג קבלת התורה, תורה ומצוות. הכי מתאים לפתוח עם המשנה באבות של בן עזאי, רבו של רבי עקיבא. בן עזאי אומר, הווה רץ למצווה קלה כבחמורה, הוא בורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה והעבירה גוררת עבירה. אותו בן עזאי מסביר לנו בעצמו מדברי התורה איך רואים שמצווה גוררת מצווה ולהפך עבירה גוררת עבירה. נאמר בקטע השלישי, בן עזאי אומר, מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה, כיצד? כתיב, כי תצא למלחמה על אויביך וראית בשביה אש יתפת תואר וחשקת בה ולקחת לך לאישה. אמר הקדוש ברוך הוא, אף על פי שיתרתי אותה לך, אמרתי לך וגילך את ראשה ועשתה את ציפורניה כדי שלא תמצא חן בעיניך, ותשלח אותה. לא הקשבת, לא שלחת אותה. מה קרה? מה כתיב אחריו? מה נולד לכם? כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. ומתוך כך, כי יהיה לאיש חטא משפט מוות. זה אותו בן סורר ומורה. הווה עבירה גוררת עבירה. מצד שני, מצווה גוררת מצווה. מיני? כתוב, כי יקרא כן ציפור, מצוות שילוח הכן. מתוך כך, כי תבנה בית חדש. מעניין, ראיתי שכתוב בכמה מקומות שסגולה לבית חדש זה לקיים מצוות שילוח הכן. הנה הסמיכות. אז מה זה בית? ביחד עם גינה. לא תזרק ארמך כליים, מתוך כך לא תחוז בשור וחמור יחדיו, מתוך כך גדילים תעשה לך. הרי מצווה גוררת מצווה. אז הנה לנו צורה ברורה איך בן עזאי רואה במצוות התורה את ה יסוד שלימד אותנו במשנה, מצווה גוררת מצווה, או להפך עבירה גוררת עבירה. הקושי שבדברי בן עזאי, מה זאת אומרת מצווה קלה? מה זה מצווה קלה? מה זה מצווה כבדה? איך מודדים את המצוות? מה זה בדיוק? אומר לנו הרמב״ם בקטע הרביעי בפירוש המשנה, כבר ביארנו פירוש זה המאמר בפרק י' מסנדרין, וכבר יהיו חכמים עליהם השלום על חידוש נפלא בתורה. הפעם היחידה בכל כתבי הרמב״ם שהרמב״ם אומר על פירוש שהוא רוצה לומר שהוא פילי פלאים. פירוש נפלא בתורה. מעניין. אין את זה בשום מקום. אז מה מלמד אותנו הרמב״ם בפירוש הנפלא הזה? יש בו זירוז על מעשה המצוות. והוא אמרו, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן, שרבינו מבדיל שלוש ערי מקלט עבור אלו שהרגו בשגגה, שיוכלו לנוס לשם. בידוע שאינם מועילות שלא יהיה בהם דין ערי מקלט עד שיובדלו שלוש האחרות שבארץ ישראל. אמרו, יודע היה משה רבינו עליו השלום שאין שלוש ערים שבעבר הירדן קולטות עד שיובדלו השלוש שבארץ ישראל, שנאמר שש ערי מקלט תהיינה. בכל זאת יבדיל אילו, מפני שאמר אילו בא מצווה לידי הקיימנה. זאת אומרת, משה רבינו מבדיל שלוש ערי מקלט, הוא יודע שאין לזה שום חשיבות כי זה רק חצי מצווה, ואין המצווה נקראת אלא על שם גומרה, וכשיבדילו את ערי המקלט בארץ ישראל רק אז אפשר יהיה להשתמש בערי המקלט בעבר הירדן. בכל זאת משה רבינו מתעסק ומבדיל שלוש ערי מקלט. לזה קורא הרמב״ם מצווה קלה. אף על פי שהרמב״ם בעצמו כותב מיד אחרי זה, ואם כיוצא בזה ומשה רבינו עליו השלום משיג האמיתות שלם בשלמויות, נחשף להוסיף חצי מצוות עשה על כל מעלתו. זאת אומרת, הרמב״ם בעצמו מצד אחד קורא לזה חצי מצוות עשה, אבל בו זמנית הוא משתמש עם החצי מצווה הזאת להסביר לנו מה זה מצווה קלה. מוזר מאוד. למה מתכוון הרמב״ם? הרי זה לא מצווה, הוא בעצמו אומר זה רק חצי מצווה. אז מה הכוונה בדבריו? עד כדי כך שהרמב״ם יוצא מגדרו ואומר על זה חידוש נפלא, ויש בו זירוז בעבודת השם. התשובה היא, זה באמת חידוש נפלא. פילי פלאים. ההבנה היא, בדברי הרמב״ם, דרך דברי הרמב״ן בהקדמה לספר דברים. הרמב״ן בהקדמה לספר דברים בקטע החמישי כותב כך: אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל על המצוות אשר יזכיר בכל הספר מתחילת עשרת הדיברות בפרשת ואת חנן. זאת אומרת, הרמב״ן אומר, אם מי שמחפש את המצוות, כי זה נקרא משנה תורה, ימצא את זה בפרשת ואת חנן. אבל קודם לכן יש בספר דברים דברי פתיחה, וכותב הרמב״ן, ונמשכו דברי הפתיחה הזאת עד שישלים בהם בפסוק ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך כל הימים. פרק ד' פסוק מ'. ומה קורה אחרי זה? אז, מיד אחרי זה, קרא משה אל כל ישראל אשר היו לפניו, ואמר, איפה? פרק ה' פסוק א', שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דבר באוזניכם היום, והתחיל בביאור התורה עשרת הדיברות, שישמעו אותם בביאור, מפי המקבל אותם, מפיו של הקדוש ברוך הוא. ואחרי כן, הודיעם, ייחוד השם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, בפרק ו', וכל המצוות שבספר הזה. הנה, כותב לנו הרמב״ם איך נראה ספר דברים. עד פרק ד' פסוק מ', זה דברי מוסר שמשה נותן לנו, עם הבטחה שאם נקשיב נזכה לאריכות ימים בארץ ישראל. מפרק ה' פסוק א', מתחילים המצוות, קודם עשרת הדיברות, אחר כך קבלת עול מלכות שמיים, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וכך כל המצוות. אלא מה? שמסתכלים בתורה, זה פשוט מוזר מאוד, מפחיד. הרמב"ן מתעלם, אני לא רוצה להגיד מוחק, כי זה כתוב בתורה, הרמב"ן מתעלם מתשעה פסוקים. הנה לפנינו בקטע השישי, רואים פרק ד' פסוק מ', ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על אדמה אשר השם אלוקיך נותן לך כל הימים. הפסוק שמביא אותו מי? הרמב"ן. ואז לא עוברים לפרק פסוק א' למטה בסוף הקטע השישי, ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם שמע ישראל את החוקים את המשפטים אשר אנוכי דבר באוזניכם היום ולימדתם אותם ושמרתם לעשותם. זה לא מופיע בתורה כמו שכותב הרמב"ן. מה קורה בתורה? תשעה פסוקים, ממלף, ממבט, ממגימל וכך הלאה. אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן, מזרח השמש, לנו שם הרוצח אשר ירצח את ריאו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מכמול שלשום, ונעס אל אחת מן הערים האל וחי. ורשימת הערים בעצם במדבר בארץ המישור לראובני, רמות בגלעד לגדי, גולן בבשן למנשי. מה עשה פה הרמב"ן? הוא אומר לנו שבתורה אחרי פרק ד' פסוק מ', שזה המוסר, עוברים למצוות. והנה תשעה פסוקים שהרמב"ן לא מחבר אותם לא למוסר ולא למצוות. הוא לא מדבר על זה בכלל. מה זה? התשובה היא, מה הרמב"ן ללמד אותנו? יסוד גדול של החיים. נכון, עד פרק ד' פסוק מ' זה מוסר, מפרק ה' פסוק א' זה מצוות, אבל איך מחברים את המוסר עם המצוות? איך מחברים אותם ביחד? זה הפרשה של הרי המקלט שמשה רבינו מבדיל. פירוש הדבר, כשאדם עושה מצווה רגילים לומר, איך עושים מצוות? או מיראה, אני מפחד מהעונש והלוואי והיינו מפחדים, או מאהבה, אהבת השם. כשאדם עושה מצווה מתוך אהבת השם, הוא עושה אותה עם התלהבות, עם שמחה, עם מרץ. זה שני הסוגים של המצוות. כמובן יש דרגות של יראה, יש דרגות של אהבה, אבל אין משהו אחר, או יראה או אהבה. בא הרמב"ם, בא הרמב"ן ומלמד אותנו, יש עוד היבט, אספקט של עשיית מצווה, לפני הכל ואחרי הכל. מהו ההיבט השלישי? אדם נמצא במדבר 100 מעלות, חם מאוד, אף אחד לא יודע שהוא שם, הוא בטוח, בטוח לא יוצא משם, הוא מת, זה בכלל לא שאלה, רק הוא מחזיק ביד חצי כוס מים, זהו. אם הוא שותה את זה, הוא יחיה עוד שעה, אולי עוד קצת. אם לא, הוא מת מיד. מה הוא יעשה? הוא בטח ישתה. למה? זה הרי לא יעזור לו כלום, כלום. הוא בטוח מת. התשובה היא, כי לכל אדם יש כוח להמשיך את החיים כמה שיותר. עוד חצי שעה, עוד שעה, עוד יום, כמה שהוא יכול. משה רבינו יודע, הוא מהמדבר לא יוצא. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. זהו, הוא ימות במדבר, אבל הוא מחזיק ביד חצי כוס מים, חצי מצווה, שלוש ערי מקלט, זה מה שהוא מחזיק ביד. אומר משה, אני מתעסק בזה, אני יודע שזה לא מצווה גמורה, אני יודע שהמצווה נקראת על שם גומרה, אבל למה אני מתעסק בזה? בגלל דבר אחד, כי זה נותן לי חיים. עוד חצי כוס מים נותן עוד קצת חיים, עוד חצי מצווה נותן עוד קצת חיים, לכן אני מתעסק עם זה. זה החיבור החזק ביותר בין המוסר למצווה. כשהאדם מבין שמצווה, חצי מצווה, רבע מצווה, קצת, נותן לו עוד חיים. נותן לו עוד חיים. זה מתכוון הרמב״ם בפירוש המשנה. למה הוא קורא לזה חידוש נפלא? מה מביא אדם לרוץ למצווה קלה? הרי כל אדם רוצה מצווה גדולה, לספר לכולם, עשיתי, וזה היה משהו מיוחד. עם מצווה קלה, מגדיל, לא משהו מיוחד. אבל מה בכל זאת יביא אדם לרוץ למצווה קלה? לחלק ממצווה. שהוא מבין שכל דבר טוב שהוא עושה, חסד, מצווה, כל דבר, זה נותן חיים, זה מחבר אותו לחיים. זה מביא אדם לעשות את הדבר הנכון. ולכן תראו כמה נפלא, כל פעם שמגביעים את הספר תורה, כולם אומרים, כל הקהילות וכל העדות, כולם, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. הפסוק הזה מופיע כאן בערי המקלט בקטע השישי, אחרי שהתורה אומרת לנו, אז פסוק ממלף, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר ירדן מזרח השמש, לנו שם הרוצח אשר יצר את ריה בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום, ונס אל אחת מן הערים האל וחי את בצד במדבר בארץ המישור לראובני, ואת רמות בגלעד לגדי, ואת גולן בבשן למנשי, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אם היו שואלים כל יהודי בעולם איפה לכתוב את הפסוק וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל, קרוב לוודאי שאף אחד לא היה כותב אותו כאן בערי המקלט, או בתחילת בראשית, או בפרשת יתרו, או בסוף התורה, או באיזה פרשה שיש בה הרבה מצוות. מה זה עושה כאן? כי זה באמת המקום. זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. מהי התורה? שאדם מבין שהחיבור אליה, החיבור למצווה, זה חיים. זה נותן חיים. כשיש את ההרגשה הזאת, עושים הכל טוב. כשיש את ההרגשה הזאת, הכל בברכה. זה המשנה. אם כך, נלך צעד נוסף. כמה נפלא הדבר. נאמר במדרש בקטע השביעי, אור החיים, פן תפלס. מהו מעגלותיה לא תדע. מהו אור החיים פן תפלס? אמר רבי אבא בר כהנא, אמר הקדוש ברוך הוא, לא תהיה יושב ומשקל, שוקל את המצוות של התורה. זה יותר חשוב, זה פחות, כמו שנאמר, ושקל בפלס הרים, ולא תהיה אומר, הועיל והמצווה הזו גדולה, אני עושה אותה, כששכרה מרובה, והועיל וזו מצווה קלה, איני עושה אותה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? לא גילה לבריות מהו מתן שכרה של כל מצווה ומצווה, כדי שיעשו כל המצוות בתום, שנאמר, נאו מעגלותיה לא תדע. הקדוש ברוך הוא לא גילה לנו את השכר, שכל אחד יעשה את המצוות עם אותה הרגשה. כך נאמר בדברי חז"ל. אני לא מבין דבר ראשון מה שכתוב כאן, כי הקדוש ברוך הוא כן גילה. המצווה הכי קשה, כיבוד הורים וארכת ימים. המצווה הכי קלה, שילוח הקן, אריכות ימים. אז הקדוש ברוך הוא כן גילה. אז בעצם כל המצוות בין הקשה לבין הקלה, מה השכר? אותו שכר. אז מה כתוב כאן שהקדוש ברוך הוא לא גילה? יותר מזה, המדרש בא ואומר לנו, משל למה הדבר דומה? למלך ששכר לו פועלים והכניס אותם לתוך פרדסו, סתם, ולא גילה להם מהו שכרו של פרדס, הוא לא גילה להם כמה כסף הם יקבלו על העבודה, שלא יניחו דבר ששכרו מועט וילכו ויעשו דבר ששכרו מרובה. בערב קרא המלך לכל אחד ואחד ואמר לו, תחת איזה אילן עשית? איפה עבדת בפרדס? אמר לו, תחת זה, או תחת העץ הזה, מה עשית? פלפל, שכרו זהוב אחד. קרא לאחר, אמר לו, תחת איזה אילן עשית? אמר לו, תחת זה, אמר לו, פרח לבן הוא, שכרו חצי זהב. פחות מזה. קרא לאחר, אמר לו, תחת איזה אילן אתה עשית? אמר לו, תחת זה, אמר לו, זית, וואה, זה עבודה קשה, שכרו 200 זוז. אמרו לו כל הפועלים למלך, לא היית צריך להודיע אותנו איזה אילן שכרו מרובה כדי שנעשה תחתיו? למה לא אמרת לנו שמי שעובד תחת הזית מקבל 200 זוז? אמר להם המלך, אילו הודעתי איך היה פרדסי נעשה, כך לא גילה הקדוש ברוך הוא מתן שכרה של מצוות חוץ משתי מצוות, חמורה שבחמורות והקלה שבקלות. כיבוד אב ואם, חמורה שבחמורות, מתן שכרה אריכות ימים, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך, קלה שבקלות שילוח הקל, שכרה אריכות ימים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען תאריך ימים. אז אני לא מבין איך זה מתחבר המשל והנמשל. הרי המלך הקדוש ברוך הוא כן גילה לנו שהשכר על מצווה קשה וקלה זה אותו שכר. איך זה מתחבר עם המשל? התשובה היא, טבע האדם לעשות מצווה שהוא מרגיש, והוא גם יכול לומר לאחרים, עשיתי משהו גדול. אם מישהו פה יעשה מצוות שילוח הקן, יש הזדמנות עכשיו ברגע זה לצאת לעשות מצוות שילוח הקן, ובאותו זמן לרוץ ולעזור לאדם קשה ולתת איזה צדקה גדולה ולעשות איזה חסד עם מישהו ולעזור לאדם, ואפשר את שניהם לעשות אחד אחרי השני. אבל מה טבע האדם לרוץ לעשות את מה? הוא לרוץ לעזור לו במצווה הרבה יותר גדולה. אפשר לעשות את זה עוד 5 דקות, תעשה קודם שילוח הקן, אריכות ימים. לא, אני ארוץ לשם. למה? כי שם אני יכול להגיד אחר כך, עשיתי משהו מיוחד. יגידו לו, וואה, יפה מאוד. אז הטבע של האדם, הוא נמשך לעשות דברים שהוא מרגיש אחר כך עשיתי דבר גדול. באים חז"ל ומלמדים אותנו, ברגע שאדם עושה מצווה קטנה, אין לזה הרבה רייטינג, אף אחד לא יודע, גם אם הוא יגיד, יגידו לו ביג דיל, מה כבר עשית? המצווה הקטנה הזאת משפיעה גם על המצווה הגדולה, כמו הפרדס של המלך. אם כולם יעבדו תחת עץ הזית או תחת האילנות האחרים ויקבלו הרבה ממון על העבודה שלהם, אבל הפרדס לא יהיה פרדס מיוחד, כי איפה שהיו צריכים לצמוח פרחים, לא היו פרחים. איפה שהיו צריכים להיות ירקות, לא היו ירקות. איך זה נראה? חלק נחמד, חלק בכלל לא יפה. אבל אם עושים את כל הפרדס, משונסים, רואים את הפרחים היפים, את הפירות, את הירקות, את האילנות, אומרים, וואו, מעולם לא ראינו דבר כזה. אז אותו אדם שמתעסק בפרחים, שזה עבודה קלה, אז לא רק הוא מקבל שכר על הפרח שהוא עשה, הוא גורם שגם העץ הגדול ששם העבודה היא קשה, גם הוא יראה יפה יותר. כי הכל יוצר הרמוניה שלמה. זה המצוות. זה הקיים חיינו. זה החיים שהמצווה נותנת. כשאדם מבין את זה כך, אז הוא באמת מרגיש שכל מה שהוא עושה זה חשוב. הוא שמח עם מה שהוא עושה, הוא אף פעם לא מסתכל מה השני עשה, הוא עשה מצווה יותר גדולה. מי אמר לך שהוא עשה מצווה יותר גדולה? בדיוק מה שאתה עשית, זה אחי, יש טבעת עם יעלומים, יוצאת מן הכלל, וחסר יעלום אחד בטבעת, יעלום קטן מלמטה. איך מרגישה אותה גברת שעונדת את הטבעת? זה לא זה, אבל היעלום הוא נפלא, חסר אבן קטנה. האבן הקטנה משפיעה על מה? על כל היעלום כולו. זה המצוות, זה המעשים הטובים, כי הם חיינו, גם דבר קטן. ופה אפשר עכשיו להבין מה היה החטא של האדם והאישה בעץ הדעת, איך הנחש ידע שבטוח הוא מצליח להפיל אותם ולאכול מעץ הדעת. איך? נאמר בקטע השמיני, ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. ויאמר השם אלוקים, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. ואז מה קורה? והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוקים, לא תאכלו מכל פרי מכל עץ הגן. ותאמר האישה לנחש, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי עץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. אני לא מבין, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם ולאישה שאסור לאכול מעץ הדעת? אין דבר כזה בתורה. תראו לי שכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר לאדם ולאשתו שאסור לאכול מעץ הדעת. אין דבר כזה בתורה. אין. איפה כתוב את זה? אני אקרא עוד הפעם. מה אומרת האישה? ותאמר האישה לנחש, מפרי עץ הגן נוכל, מפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוקים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו, פן תמותון. זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה. תראו לי איפה הוא אמר את זה. אין דבר כזה בתורה. מה זאת אומרת אין? כתוב כמה שורות שכן, שאסור לאכול מעץ הדעת. תסתכלו טוב מה כתוב כמה שירות קודם, בקטע השמיני. ויקח השם אלוקים את האדם והניחה בגן עדן לעובדה ולשומרה. ויצב השם אלוקים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. הוא לא אמר. מה זה אמר? איך אומרים ביידיש? ארגיזוקט. הוא אמר. אם הקדוש ברוך הוא אמר, אז מה אם הוא אמר? גם הפוליסמן אמר שאסור לנסוע מהר ונוסעים לאט, נוסעים מהר. מה זה הוא אמר? הנחש את זה רצה לבדוק. תראו מה עושה פה הנחש. הנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה השם אלוקים. ויאמר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מתוך עץ הגן. מה האישה הייתה צריכה להגיד לו? שקרן. הקדוש ברוך הוא לא אמר. הקדוש ברוך הוא ציווה. מה זה ציווה? תראו בקטע התשיעי, ויצווינו השם לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את השם אלוקינו, לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה. ציווי אלוקי זה לא הוא אמר, ציווי אלוקי זה לקבל חיים, לקבל ברכה, לקבל שמחה, לחיותינו כהיום הזה. ברגע שהיא הבינה שבורא עולם אמר, וזה הנחש רצה לבדוק, הוא הבין שהוא מנצח. ולכן ויצב, איך כתוב בקטע העשירי, צב את אהרון, אין צב אל הלשון, זירוז, מיד ולדורות. התלהבות, שמחה, למה? כי זה נותן חיים. ולכן, על אותה תורה, אותה מצוות, כשנותנים חיים, נאמר על זה ושמחת בכל הטוב, בקטע 11 אומר אור החיים הקדוש, ירמוז על התורה, כי אומרם זל, אין טוב אל התורה, שאם היו בני אדם מרגישים במתיקות ועריבות טוב התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה, ולא ייחשב ביניהם ולא עולם כזה וזהם למאומה, כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. האדם היה משתגע אחרי התורה, כי הוא באמת היה מבין כמה זה נותן לו חיים. אם ככה, נלך צעד נוסף. רות ונעמי הולכות ביחד. נעמי מבקשת מרות, תחזירי בחזרה למואב. איך נאמר בקטע ה-12? ותישאנה קולן ותבכינה עוד, ותשק עורפה לחמותה, ורות דבקה בה. כמה זה נפלא. כמה מצוות היה לרות קודם, לפני שהיא התגיירה? 7 מצוות. כמה מצוות חדשות היא מקבלת עכשיו? 606. ביחד זה תרי"ג. רות בגימטריה 606. דווקא בה בית A זה 7, בשבע מצוות שכבר היה לה. ורות דווקא בה. ואז תראו מה קורה. ותאמר, הנה אישה באי בימתך אל עמה, ואל אלוהיה, שובי אחרי בימתך, תחזרי גם את. כמו אורפה. ותאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך. אל תגידי לי להישאר, ללכת ולשאיר אותך לבד. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תליני אלין, עמך עמי, ואלוהייך אלוהי, באשר תמות ימות, ושם יקבר, כה יעשה השם לי. וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. ותראה כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. מה אומרת כאן רות? באשר תלכי אלך? עמך עמי, אלוהייך, אלוהי, מה, איזה מילים אלה, מה פתאום משתמשת בדיבור כזה? אומר רש"י, בקטע ה-13, כי אל אשר תלכי אלך, מכאן אמרו רבותינו, גר שבא להתגייר, מודיעים לו מקצת עונשים, שאם בא לחזור בו יחזור, שמתוך דבריה של רות אתה למד מה שאמרה לנעמי, שאסור לנו לצאת חוץ לתחום שבת. מה, השתגעת? את רוצה להתגייר? יש שבת, אי אפשר לצאת מחוץ לתחום. אמרה לה, באשר תלכי אלך, אסור לנו להתייחד מקבה עם זכר שאינו אישה. אמרה לה, באשר תליני אלין, עמנו מובדלים משאר עמים ב-613 מצוות. כל כך הרבה הצריכה על הראש, עמך עמי, אסור לנו עבודת כוכבים, אלוהייך אלוהי, ארבעה מיטות נמסרו לבית דין, באשר תמות ימות. שני קברים נמסרו לבית הדין, אחד לנסקלים ונשרפים, ועוד קבר לנהרגים ונחנקים. אם אני אעבור על עבירה כזאת, ושם אקבר. זאת אומרת, רות מבינה, היא מתחילה פה חיים לגמרי חדשים. היא לא הולכת איתה להתגייר כדי להיות איתה שלא תישאר לבד מסכנה. היא מבינה, הכל מתחיל מחדש. היא פה מתחילה דבר שמעולם לא היה לה. זה מגילת רות. ולכן כמעט כל הפסוקים במגילת רות, כל פסוק מתחיל באות וו, חוץ משמונה פסוקים. חז"ל אומרים בקטע 14, אמר רבי חייא, כל ראשי פסוקים של רות ובים, חוץ משמונה פסוקים, שנדבקה לברית שניתנה לחטא ימים לפיכך ובים. מה זה וב? וב החיבור. רות מתלבטת להתחבר בחזרה לשדה מואב, לחזור לאיפה שהיא הייתה למשפחה, או להתחיל חיים חדשים בארץ ישראל, לחתוך את מה שהיה ולהתחיל חיים חדשים. היא מחליטה להיכנס לברית עם עם ישראל. זה ההתחלה החדשה. כי היא מבינה, שם היא תקבל את החיים האמיתיים. בכל עשייה יש חיים. גם בדבר הכי קטן. ותראו כמה נפלא. חז"ל אומרים לנו, אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם, אלא אם כן בודקהו בדבר קטן. למה רות זכתה להיות אמא של מלכות? למה? אמרנו הרבה פעמים בדברי חז"ל, איך כתוב על רות? ותלך, היא הולכת לשדה, ותבוא, היא חוזרת הביתה, ותלקט. לא אומרים כך בעברית. בעברית אומרים ותלך, ותלקט ותבוא. אלא ביום הראשון שלה בארץ ישראל היא רוצה לבוא הביתה בזמן, שנעמי לא תדאג, שנעמי לא תהיה רעבה עוד 10 דקות אולי חצי שעה יותר, כי היא לא תדע את הדרך. לכן היא קודם לומדת את הדרך, ותלך ותבוא, ותלך ותבוא, איפה הולכים ישר, איפה שמאלה, איפה ימינה, ורק אז ותלקט. ביג דיל, מה כל כך חשוב? כן חשוב לא להגיע הביתה מאוחר, שנעמי האלמנה לא תדאג. בגלל זה, באותו פסוק, והיא כחלקת השדה אשר לבועז, הוא מגיע באותו יום לשדה, הוא רואה את נעמי, הוא רואה את רות, סליחה, והכל היסטוריה אחרי זה. ככה קמה מלכות ישראל. האדם זוכה לגדולה כי הוא יודע לשים לב לדברים הקטנים, גם אם הוא לא זוכר מה הוא עשה, אבל בגלל זה הוא זכה לגדולה. לשים לב לדברים הקטנים, פירוש הדבר שגם חתכת מצווה, רבע מצווה, פרח אחד, פלפל אחד, עושה את כל הפרדש של המלך יפה יותר, נאה יותר. וזה משפיע על הדבר הכי גדול, וגם מקבלים את השכר של המצווה הכי גדולה. זו אימה של מלכות. איך אנחנו לוקחים את זה איתנו לכל השנה, את ההרגשה הזאת? נאמר בקטע ה-15, בחודש השלישי. יצאת בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני. וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד העם. מעניין. בעברית העצירות כתוב. וייסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני. מתי? בחודש השלישי. לצאת בני ישראל מארץ ישראל. למה התורה מתחילה בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, באו מדבר סיני, ואז מלמדים אותנו וייסעו מרפידים? התשובה היא, יש לזה בתורה עוד פעם אחת. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. רגע, רגע, ומה היה קודם? עכשיו נדע מה היה קודם. והארץ הייתה תוהו ובוהו. אז למה שהתורה לא תכתוב והארץ הייתה תוהו ובוהו, ואז ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? כי התורה באה לומר לנו, עכשיו זה מתחיל. בראשית, כאן זה מתחיל. רוצים לדעת מה היה קודם? עוד קצת סבלנות, נלמד אתכם אחר כך, אומר הקדוש ברוך הוא. והארץ הייתה תוהו ובוהו. גם כאן, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. כאן מתחילים חיים חדשים. מה היה קודם? מאיפה באנו? פסוק הבא נלמד. כאן יש משהו חדש שמתחיל. התחלה חדשה של חיים, של ואתם מדביקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ולכן, אומר לנו אור החיים הקדוש, אכן כוונת הכתוב הוא להקדים שלושה עניינים. הם עיקרי ההכנה לקבלת התורה, שבאמצעותם מתרצה השם להנחילם נחלת שדה היא תורתנו הנעימה. האחד, התגברות והתעצמות בעסק התורה, כי העצלות הוא עשב המפסיד השגתה. ולכן תמצא כי בכל מקום שיזכירנה השם התורה, ידקדקו לומר לשון חוזק ואומץ. קוראים ספר, חזק חזק ונתחזק. כי דבר ראשון, צריך לדעת שתורה נותנת לנו מוטיבציה, שמחה, אנרגיות. כשאדם נמצא בשמחה הוא בריא. חלק גדול מהמחלות, כשאדם נמצא בדיכאון, כשאדם נמצא בעצבות, בצער, או בפחד, או בחרדה. קחו אדם הולך לאכול בארוחה, והוא רוצה לאכול, והכל נחמד, פתאום הוא מקבל איזה טלפון, שזה מאוד מדהיג אותו. גמרנו, מפסיק לאכול. מה קרה? תוכל, התחלת לאכול. לא, לא. החרדה, היראה, הפחד, הלחץ, זה הצרה הכי גדולה. התורה נותנת לנו את היכולת לדעת, יש לנו הרבה כוחות, הרבה אנרגיות, אבל אנחנו צריכים גם להשתדל. למה? לא לצעוד לכיוון עצלות, אלא לכיוון שמחה, התלהבות, אנרגיות, אמביציה, מוטיבציה. זה א', ב', דילקתי. עניין השפלות והענווה. אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שמשפיל עצמו. הוא משים עצמו כמדבר. לכן ויחנו במדבר. וכשדיברנו על ההתלהבות, וייסעו מרפידים. רפידים זה לא רק שם מקום, אומר אור החיים הקדוש. שם הרגשנו עייפים. ויבואו מדבר סיני, ומדבר סיני קיבלנו כוח חדש. והדבר השלישי, בחינת ייעוד החכמים, התחברות בלב שלם ותמים, שלא נהיה מפורדים. זה מה שכתוב ביחד שם ישראל. שלושת הדברים האלה היו בהר סיני, ומהר סיני זה עבר למשכן, ומהמשכן זה הגיע לבית המקדש בירושלים. הגיע לבית המקדש בירושלים. בית המקדש בירושלים זה כל כך נפלא. כל לילה היו סוגרים את שערי העיר. למה? כדי שזה יהיה רשות היחיד, אומרת הגמרא בעירובין. בית, משפחה, אנחנו כל עם ישראל אחד. הניסים שהיו במקדש, בחורף, בגשם, ברוח, עמוד העשן היה עולה ישר, אם יש רוח זה לא משנה. ולמה? להבין, הנה, אנחנו במקום שיש בו שכינה כמו בהר סיני. לכן, כשעמדנו לקבל את התורה, הפרדנו מאיתנו את האספסוף. כתוב ויחנו במדבר סיני, ואז כתוב ויחן. ויחנו במדבר ויחן. הבדלנו את הערב רב. מה זה הערב רב? הערב רב באים להגיד, אתה חשוב, אנחנו חשובים, אם יש הרבה. מה הרבה? הרבה כוח, הרבה כסף, הרבה אנרגיה, הרבה חריזמה, הרבה השפעה. כשיש הרבה, האדם הוא אין. אין לו הרבה, הוא לא שווה כלום. יהדות בדיוק להפך. לכן הם נקראים ערב רב, והם נקראים גם הספסוף. אוספים, עוד ועוד. אם אין הרבה, אין כלום. יהדות זה לא מרובכם מכל העמים חשק השם לכם. כי אתם המעט, יהדות זה גם חלק ממצווה. זה החיים של יהדות. גם איזה פרח אחד, כמו שהזכיר המדרש, זה היה בקבלת התורה. ולכן תראו כמה נפלא, אומרים חז"ל בקטע ה-18, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא סיני ותבור וכרמל ולבנות בית המקדש של גבי ראשיהם. מה זאת אומרת? הר סיני זה בדרום, תבור וכרמל זה בצפון. אל הר סיני מסמל תורה, שם קיבלנו את התורה. הר תבור, שם הייתה המלחמה בין אבינועם, ברק בין אבינועם עם סיסרא, תחת ההנהגה של דבורה הנביאה. מה היה שם? מן השמיים נלחמו הכוכבים בסיסרא. שם הרגשנו עזרת השם בגיבורים. שם הייתה מלחמה של על טהרת הקודש, מסירות אמיתית. מה היה בהר הכרמל? שם קיבלנו את ההשקפה הנכונה. מי להשם ומי לבעל. שם אמרנו, השם הוא האלוקים. אז עתיד הקדוש ברוך הוא לקחת את שלוש הערים האלה ולבנות בית המקדש על גביהם, כי זה ירושלים. מבית המקדש, כי מציון תצא תורה. מבית המקדש מקבלים את התורה, את ההשקפה, את המבט הנכון על יהדות, איך עושים מלחמה בצורה הנכונה. לכן כמה נפלא לאוזן שומעת כל לילה בתפילת ערבית, מה אנחנו אומרים? ופרוס עלינו סוכת שלומך. מה זה סוכת שלומך? סוכת זה סיני, כרמל, תבור, ראשי תיבות של המילה סוכת. סוכת שלומך. זה ירושלים. לחבר את זה ביחד. לכן ירושלים היא עיר שמחברת ישראל זה לזה. ירושלים היא עיר שעושה כל ישראל חברים. למה? למה ירושלים עושה כל ישראל חברים? כי דבר מעניין הוא, כשיש דבר תמה, נוגע בדבר טהור, מה קורה? הדבר הטהור נהיה מה? תמה. למה? למה לא נגיד הפוך? שהדבר הטהור יהפוך את התמה להיות האור. למה התמה מתגבר על התאור? כי תומה זה דבר חיצוני. דבר ראשון, המגע הוא חיצוני. תמה נוגע בתאור, אז התומה משפיע על התאור באופן חיצוני. תארה זה דבר פנימי. ירושלים מחברת אותנו באופן פנימי. לכן, מה שמחבר אותנו כעם, זה לא החיצוניות, אנחנו תחת אותו דגל. מה שמחבר אותנו לעם, זה הפנימיות שמחברת אותנו. אומות העולם אין להם את זה. לנו יש את זה. ישנו עם אחד. נכון, הוא מפוזר, הוא מפורד, אבל הוא אחד. יש משהו פנימי שמחבר אותם. ירושלים מחברת אותנו באופן פנימי. יהודים מתחתן באוסטרליה, רחוק רחוק מירושלים, ורוקדים בחתונה כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים. מתחבים עם ירושלים. אדם קונה שדה בסוריה, אומרת הגמרא, כאילו קנה שדה בפרברי ירושלים. כי כל מה שקורה בעולם משפיע על ירושלים, וירושלים משפיע על כל העולם. כי החיבור הוא חיבור פנימי. אז כמו ש ירושלים מחברת אותנו באופן פנימי, ואת זה אנחנו רוצים שאנחנו אומרים כל פעם, ותחזן עינינו בשמחה לציון, וירושלים איתך ברחמים תשוב. מצפים לגאולה, שהכל יהיה מהתחלה, הכל יהיה טהור יותר, נקי יותר, רגוע יותר. אותה ציפייה לגאולה צריכה גם להיות ציפייה לקבלת התורה, כי התורה, המצוות, הדברים הקטנים והגדולים נותנים לנו את אותו דבר, את אותו מרגוע, את אותה ברכה, את אותה אפשרות כל פעם להתחיל מחדש. זה המצווה קלה שרצים אליה כמו שרצים למצווה חמורה. לכן מי ל"ג בעומר שפסקו למות על מדי רבי עקיבא, עדיין המשיכו למות אלו שכבר קיבלו את הדזיז, אלה שקיבלו את החיידק, את המגפה, אבל לא התווספו חולים חדשים. מל"ג בעומר עד שבועות זה טוב ימים, טעמו ראו כי טוב השם. זה הטוב. תורה זה לא רק טוב במובן של מעין עולם הבא, תורה זה גם עולם הזה. זה טוב גם פה, טוב שם וטוב כאן. זה המעלה הגדולה. את זה חז"ל מבקשים מאיתנו את ההיבט הזה, תיקח איתנו כהכנה לקראת קבלת התורה. התורה היא כי היא חברתך ואשת בריתך. התורה היא ובה תדבק. התורה היא אורך ימים מימינה, משמאלה עושר בכבוד. התורה היא ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. שלוקחים את זה בהיבט הזה, ואת התורה הזאת משלבים ביום יום. כל אחד בתחום שלו, כל אחד במה שהוא מתעסק. התורה נוגעת ומתחברת בכל דבר, בנקודה הפנימית של הדבר, ומקיימת כל דבר. כשנראה את הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת, נגיע יותר מוכנים ליום חתונתו זה מתן תורה, ונזכה כמו אז גם עכשיו, הביאני המלך אל בית היין ודגלו עליי אהבה, ומכוח זה נזכה כפי שראינו ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, שריטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך כל הימים.
הוא הבא, כרגיל, מילים כסיבים.